אנחנו נתחיל נתחיל מהפרשה אצלנו, אבל אני חושב שאנחנו ניכנס עמוק לתוך התנ"ך, לתוך ספר מלכים, כשמיד נראה את הדברים מתגלגלים. יש לנו בפרשת השבוע, פרשת פנחס, אז יש ממש שני קצוות. שני קצוות שצריך לשאול את עצמנו באיזה, מה הם אומרים לנו, כלומר, איפה אנחנו מוצאים את עצמנו שייכים אל אחד מן הקצוות האלו ברמה כזו או אחרת. וכמובן, קצה אחד זה פנחס. פנחס הוא קנאי, עושה מעשה קנאות, ובאופן בסיסי אנחנו יכולים להגיד שקנאות היא לא דרך. קנאות היא לא דרך. כלומר, אי אפשר לפתוח בית ספר לקנאות, אי אפשר ללמד קנאות. קנאי שבא לשאול, אז הוא קורא לו קנאי, וממילא גם יגידו לו, אל תעשה. ויש בקנאות משהו מאוד מאוד אותנטי, מאוד אמיתי, אבל לזמן ולמקום שלו, ומאוד אישי, כמעט הייתי אומר. אי אפשר ללמוד את זה. לכן, דרך אגב, הגמרא אומרת, ככה הרב קוק מסביר במסכת שבת, תנו רבנן לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ועל יהיה קפדן כשמיים. מה זאת אומרת? הגמרא פה מחלקת ציוני? מה, הלל יותר משמיים? מה, שמיים זה לא טוב? שמיים זה שמיים, יש לו את הכיוון שלו, ואת הדרך שלו, ואת הסברות שלו, והוא... למה הגמרא מעדיפה את הלל על שמיים? זה לא עניין של פסיקת הלכה. הגמרא אומרת, אתה רוצה לבחור דרך, אז אומר הרב קוק, שם בפירוש בעיניה, שהגמרא באמת לא נותנת עדיפות. מי שהוא שמיים, שיהיה כמו שמיים. הגמרא אומרת, אם אתה עכשיו בא לחכות מישהו, עדיף שתחכה את הלל ואת הענווה, מאשר שתחכה את שמיים ואת הקפדנות. כי קפדן, זה אי אפשר לחכות אותו. קפדן שהוא בעצמו, אז זה הוא, זה המידה המיוחדת. ענווה, אם חיכית ענווה, לא נורא, לא קרה שום נזק. אבל אם חיכית קפדנות ואתה לא כזה, גרמת כאן נזקים מופלגים. אז לכן הגמרא מדברת לעולם מאדם, אני מתן, אם אדם הוא נולד קפדן כשמיים, זה הוא. לא צריך לשנות את טבעו. עד הרבה יש לדבר הזה אפילו איזושהי מעלה או יתרון. אז אני אומר, קנאות היא לא דרך. זה משהו מאוד מאוד מדויק ואישי. אנחנו כן צריכים לשאול, באיזה מקום מופיעה הקנאות? באיזה מקום, הייתי אומר, נכון שהיא תופיע? באיזה מקום נכון שתופיע התנועה של הקנאות? בוא נגיד ככה, אחת הבעיות של הקנאים זה שהם קנאים בכל דבר. כן? הקנאי בבית הכנסת הוא קנאי גם לדיבורים בתפילה, שזה בסדר גמור נגיד, אבל גם למישהו שהניד את השווה נח במקום שאת צריך להיות שווה נע, או לא הדגיש שם את הבד, שזה כמובן דקדוק בקריאת התורה, זה דבר חשוב, אבל זה לא על זה יקום ויפול דבר, אם המשמעות לא השתנתה וכו', והוא יכול לצרוק, לא אומרים, לא אומרים, ככה. אחת הבעיות עם הקנאים, שהם קנאים בכל המכלול, אבל השאלה נשאלת, האם כשאנחנו מתבוננים פה על פנחס, האם ישנה כן איזושהי סיטואציה שבה הקנאות היא רצויה, היא נדרשת, היא נדרשת מאוד אפילו. ואני חושב שהפרשה שלנו מספקת לנו תשובה לדבר הזה. יש סיטואציה כזאת, היא מופיעה אצלנו בפרשה, אפשר לתת לה עוד כל מיני דוגמאות. והסיטואציה היא כאשר מדובר במצב שהוא מזויף מתוכו. כלומר, אנחנו מנהלים פה איזה מין מסע ומתן, איזה מין דיון, אבל בעצם הילד שהיה עובר כאן היה צועק, המלך הוא עירום. מה אתם מדברים? זה הכל כאן מתחילה ועד סוף, שקר וכזב. וזה מה שקורה אצלנו בפרשה, וזה מה שקורה בעוד איזה שתי סיטואציות שמיד נדגים אותה. במקום הזה דווקא הקנאות היא מאוד מאוד נדרשת. מישהו אחד שובר את הכלים ולא משחקים. מישהו אחד שקורע את המסך מעל פני כל המשחק הזה וכל הפיקציה. אצלנו קורה דבר מאוד מעניין. כן? בדרך כלל, זנות שייכת לאזור שבו אנשים מתביישים. יצר מין תמיד היה לבני אדם וכנראה גם תמיד יהיה. אבל מי שהחליט משום מה להידרדר למקום הזה, בדרך כלל עושה את זה באסתר, עושה את זה בהיחווה, לא רוצה שידעו מהדבר הזה. וכאן זמרי בן סלובה, נשיא בית אב לשימוני, ואומר, סליחה, מי אמר? מי אמר? הוא מביא אותה לפתח אוהל מועד, אומר, אני רוצה לפתוח דיון. מי אמר שזנות אסור? מי אמר? מה זה המוסכמות החברתיות האלה? עכשיו, אלה דברים ש... כי משה הוא בתדהמה מהדבר הזה. כלומר, זה, הטענה היא כל כך חוצפנית, כל כך עזה. עכשיו, מה תתחיל להגיד לו? שנייה, מה זאת אומרת? כתוב בשולחן? מי אמר שכתוב בשולחן? מי אמר שזה אסור? מה הבעיה בזה? בת יתרו, מי יתירה לך? עכשיו, זה טענה חוצפנית. מה זה בת יתרו, מי יתירה לך? בת יתרו זה לפני מתן תורה, אנחנו עכשיו אחרי מתן תורה. זה, יש אלף ואחד חילוקים שניתן לעשות. אבל את משה זה מכניס אותו לתדהמה, כי כל הסיטואציה כאן היא סיטואציה כל כך של עזות וחוצפה, שכל טענה שלא תגיד, אתה בעצם, אתה נותן לגיטימציה. כלומר, בוא, נתחיל לדון עם, יש דברים שהם הנחות יסוד, יש דברים שהם, כן. כן, את צודק, זה בדיוק מה שעדיין לא השלמתי. כלומר, זמרי בן סלו, הוא מגיע למשה רבנו ואומר, מה זאת אומרת? הטענה כאילו היא טענה אידיאולוגית. למה לא לאפשר לנו להתחתן עם... זה כמו, אני אתן דוגמה, זה כמו שעכשיו יבוא מישהו ויגיד, כמו שאמר אפלטון, כן? מוסד הנישואים, למה שלא אפשר יהיה כל אחד עם מישהו רוצה? כאילו, מין טענה כזאת. מה זאת אומרת? כאילו, הנאמנות בנישואים זה דבר בסיסי. פתאום מגיע כאן למישהו ואומר, אני מבחינה פילוסופית, אידיאולוגית, אני טוען למה לא? עכשיו, למה זה מזויף? כי מה מתברר? שמה שמנהל את הבן אדם הזה זה היצרים השפלים שלו. לא שהוא באמת חושב ככה. הוא פשוט בעל תאווה. אתה מבין? הוא פשוט בעל תאווה. ולכן הוא מנהל את הדבר הזה. עכשיו, זה שייך לחשבון אחר. אם הטענה של שבט שמעון הייתה טענה כל כך אמיתית, כן, אז איך יכול להיות שהסבא שלכם יצא להילחם נגד שכם, כן, הכזונה יעשה את אחותינו, ואתם פתאום טוענים כאותי טענה אידיאולוגית. זה לא אידיאולוגיה, זה צביעות. זה תאוות מחופות. אלא מה, אנחנו מתביישים לדבר על אידיאולוגיה, אנחנו, לא, ודאי, פלורליזם, וכולם, ולהיכנס, ובתטרואיני גם משה רבנו, גם אתה, ודאי משה רבנו לא חשוד על העריות. גם אנחנו לא חשודים על העריות, כן? אנחנו גם רוצים פה לעשות כאן איזה מין פלורליזם, ולהתחתן כולנו, וכו' וכו' וכו'. עכשיו, איך תתחיל להתמודד עם טענה כזאת? זה משמיט את הקרקע. הכל מזויף. הכל מזויף. מזויף מתוכו. במקום הזה, שמשה רבנו, שבכלל למשה רבנו יש קושי להתמודד עם חוצפה. תסתכלו, בכל מקום בתנך, שמשה מתמודד עם חוצפה, נתרשלו ידיו, הוא נופל על פניו. כי התנאי הבסיסי של מי שבא בשיח עם משה, זה איזשהו תמימות, רצון לקבל. לא צריך לדבר על הנחות היסוד. וכל פעם שיש איזושהי עזות כזאת, אז משה לא יודע איך בכלל מתמודדים הדבר הזה. אז כן, כמו שהזכרנו בעבר, שכשבאים לבקש, כשיש טעות בענייני תיאולוגיה של חטא העגל, אז משה יודע לטפל בזה. אבל כשבאים לבקש ממנו בשר, מה עושים עם דבר כזה? זה לא, מה אתם רוצים? מה זה? כן, תש כוחו כנקבה. כן, אם ככה, את עושה לי, יורגני נהרוג. אז זה בעצם מה שקורה כאן. בכזאת סיטואציה צריך שיבוא קנאי וידקור אותם, ולא סתם הוא דוקר אותם. אחד הניסים שנעשו זה שפנחס דקר אותם איפה? אל כובתה. כלומר, הוא דקר את האישה באיבר ברחם שלה, ואת זמרי באיבר המין שלו, ואת שניהם ביחד הוא הרים. למה זה כל כך חשוב איפה הוא דקר אותם? הוא דקר את הנקודה. מה נראה לך שיש פה עניינים פילוסופיים, תיאולוגיים? פתאום זמרי בן סלו רוצה להיות איזה מין פלורליסט ולגייר פה את כל המרחב? תאווה פשוטה, זה הכל. בעל טייבניק אומרים ביידיש. מי זה, זה מתחיל ונגמר באזור של האגן ושום דבר אחר לא. אין כאן בכלל מה לנהל דיון עם בעלי התאוות הללו. זה, צריך לקרוע את המסכה בסיטואציות הללו, שזה הכל מזויף מתוכו. וזמרי מגיע, אני אומר לכם, הוא הגיע לבוש, הוא לא הגיע, הוא הגיע לבוש בחליפה, הוא הגיע לפתח אוהל מועד, הוא פתח ספרים, הוא התחיל לדון בעניינים האלו, ומי אמר, ופה ושם וכל, ובת יתרו מי יתירה לך וכו' וכו'. עוד סיטואציה דומה על הדבר הזה, שהמדרש מתאר, בדיוק אותו דבר, אותה התרחשות. בזמן קבורת יעקב אבינו, מביאים את יעקב לקבורה, על פתח המערה עומד עשיו. עכשיו אתם מדמיינים אותם את עשיו עם... לא, לא, עשיו עומד עם לבוש דיפלומטי ועם תיקייה. הוא סליחה, סליחה, אפשר לעזור לכם, מה אתם רוצים? כן, באנו לקבור את יעקב, מסמכים, קושן, הוראות. עשיו, אתה מכרת לנו, אתה יודע, לא זוכר דבר כזה, לא זוכר, יש לכם ראיות, יש לכם דברים, כן, הכל, החוק הבינלאומי לא מאפשר לי לתת לכם לקבור מישהו בלי, יש לכם את הקושן ואת כל זה, ועל פי סעיף זה וזה, לאמנת זה וזה, ושנה, הוא מדבר אמנות, הוא מדבר חוק בינלאומי, הוא מדבר משפט, הוא מבקש תעודות. אז מתחילים לנהל איתו מסע ומתן, אז יוסף אומר לו, תשמע, וזה, אנחנו, זה האישור לא פה, אז לא משנה, יש לנו זמן, תחכו. שולחים את נפתלי שיביא את האישור, אחרי שנביא את האישור, אנחנו נבדוק אם הוא מזויף או לא מזויף, ובדיוק חתם עליו, ואולי החתימה לא בדיוק, יש לו עולם משפטי שלם מאחוריו, שבין, כן, וזה הכל בטענת צדק. יש שם רק מישהו אחד שהוא קצת מחוץ לסיטואציה, וקוראים לו חושי מבן דן, הוא טיפה חירש, הוא לא שומע את כל הבלה בלה בלה הזה. אז הוא שואל את אולי ידו, מה קורה כאן? אז מסבירים לו עם הידיים ועם ציורים שאסב הוא מעכב את הקבורה בגלל כל המשפטיאדה הזאת. אז אומר חושי מבן דן, מה? ועד שהדוד יחזור ממצרים יהיה אבי אבא מוטל בביזיון, לקח, והוריד לו את הראש. כלומר, זה גם כן מעשה קנאות שהוא נמצא טיפה מחוץ לסיטואציה, טיפה מחוץ לסיטואציה, ובעצם דווקא בגלל שהוא מחוץ לסיטואציה, כי כל מי שבתוך הסיטואציה ושומע ורואה, אז מיד הוא, לא רק עשיו יודע משפטים, גם בני יעקב, כי ידוע שיהודים אוהבים עם המשפטים, אז גם בני יעקב עונים לו בטיעונים משפטיים כאלה ואחרים, וכאילו לא שמים לב שעשיו משתמש בטיעונים משפטיים, כי כל המטרה שלו זה לבזות את יעקב. לא מעניין באמת את עשיו הקניינים פה. כן, אם זה לא היה הולך מפה, זה ילך ממקום אחר. העיקר זה לבזות את יעקב ולעצור כמה שיותר את הקבורה שלו. היחיד ששם לב לסיטואציה ההזויה הזאת וצועק, המלך הוא עירום, זה חושי מבן דן, ולכן הוא קורע את המסך מעל פניה, באופן האלים שהוא בוחר לעשות את זה, ודווקא בגלל שהוא טיפה חרש. אלה המקומות שבהם הקנאות היא נדרשת. כי עצם שיתוף הפעולה וההתמודדות עם הטוען ונטען של היריב, זה בתוך הבור שלו, גם אם תביא טענות מוצדקות, אבל כבר אתה בתוך עצם ניהול הדיון על הדבר הזה. אתם יודעים, יש בפוסקים, מביא את זה גם בישות הריבש וגם בעקלת יצחק, שזה מישהו העלה הצעה גיונית, חוץ מכבודכם, לעשות בית בושת על פי ההלכה, מה שנקרא, כן? למה שנערי ישראל, הצדיקים, ייקשלו עם כל מיני נידות וכאלה. בואו נעשה, נביא גויות שאין להם איסורי נידה וכל זה, ונעשה את זה בפיקוח, יהיה, יודע, בדעץ כזה או אחר. כן, אלו, זה עכשיו, קשה מאוד להתמודד עם הדבר הזה בטיעונים הלכתיים, מפני שבאמת שאתה מודד את זה בהלכה, אז זה יוצא פחות אסור. אין מה לעשות. זה חוסך לך בעיות של אשת איש, חוסך בעיות של נידה, חוסך מלא מלא בעיות. אולי אפילו נטביל, לא יודע, כל מיני, היו שם כל מיני הצעות הזויות, ואני אקח פנויות ונטביל אותם, כל מיני דברים כאלה, והקנת יצחק זועק, זה סדום, מה בכלל אפשר לדבר עם הדבר, זה סדום, זה חטאת הקהל, זה חמור, זה... כאילו זה משהו שיוצא בחשבונאות ההלכתית, במחשבות ההלכתי, שהכנסת זה יוצא יותר קל, אולי אפילו דרבונון כזה, דרבונון, כי לבוא על גויה זה כנראה דרבנן, אבל בעיקרי העיקרים אתה אומר, זה הכל מזויף מתוכו, אסור בכלל לענות תשובה לדבר הזה, אסור לתת תשובה, אסור לכתוב תשובה הלכתית, למה הדבר הזה, אסור... אין דיון בכלל בדבר הזה, מזויף מתוכו מכף רגל ועד ראש. והמציעים את ההצעה, אם חשבת שמה שמעניין אותם זה העניינים ההלכתיים, לא, לעבור על פחות איסורים, זה לא מעניין אותם, הם משתמשים בתורה ובהלכה ובידיעותיהם המעוותות מההלכה, כדי להצדיק את התאוות שלהם. בכזו סיטואציה ראויה מאוד הקנאה, מאוד ראויה. וזה מה שמלמד אותנו כאן פנחס. להיות קנאי בכל דבר זה באמת, זה תפקיד לא פשוט, לא תפקיד לא קל, זה תפקיד קשה, שקדוש ברוך הוא יפיל עליו את התיק הזה. אז זה באמת אנשים שהם לא מסוגלים לראות דבר שהוא לא מושלם. מפריע להם, כמו שהזכרנו, הקריאה בתורה, כמו הדיבורים בתפילה, כמו דברים חמורים אחרים. זה מפריע להם. אפילו היה לנו איזה יהודי אחד, בקהילה אצלנו, התפלל אצלנו איזה כמה חודשים עד שהוא נפטר. ואחרי זה אשתו, הלכתי לנחם שם, אז היא סיפרה לי שהיהודי, קראו לו פנחס, והוא כשמו כן הוא, היה קנאי גדול לשקט בתפילה. זאת אומרת, ממש היה, אנשים, הוא היה מעיף אנשים בבית הכנסת. הוא לא היה מסוגל לסבול שדברו בתפילה. זה היה אצלו... אז הוא עבר דירה מהמקום שהוא היה גר, עבר אלינו, והוא נורא חשש, איפה הוא נמצא בבית כנסת שלא מדברים בתפילה? אין אצלו מצב כזה. ואז הוא הגיע אלינו והיה מאוד מרוצה, יש בו חושם שקט, וחזר הביתה, אמר שאת לא תאמיני מה מצאתי. ואפילו לא בין גברה לגברה, לא מדברים ככה, היה כל כך מבסוט. היה חולה כשהוא הגיע אלינו, נפטר אחרי כמה חודשים. אז, אבל היא אומרת, אתה לא יודע כמה זה היה אצלו ב... בסדר, אז באמת, אנשים האלה אנחנו זקוקים להם, כי זה כמו קטליזטורים בתוך חברה שאנחנו לא נרדם. אבל ישנם סיטואציות שבהם הקנאה היא בעצם תגובה הכרחית. היחידה שיכולה לבוא בחשבון. כי כל תגובה אחרת היא, 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 היא בתוך המגרש. בדיוק. וזה מה שרוצים. אחרי זה כבר ההוא יגיד, יש לי תשובה מהרב ההוא, הוא נתן תשובה, נכון שהרב הזה כתב, אבל בין השאר, כשפוסק כותב תשובה, הוא מעלה את כל השיקולים, כרוחב העירייה הטובה עליו, ההוא כבר ידע להשתמש בתשובה לטובת התאוות והיצרים שלו. אז זה מן הצד האחד, מנהיגותו של פנחס. אני חושב שבגלל בגלל הסכנה, אפשר להגיד, במנהיגות קנאית, שכמו שהזכרנו שזה לא דרך, ואנחנו אפילו הרי יודעים מה קרה עם פנחס בעצמו. כלומר, הקנאות של פנחס בסופו של דבר הובילה אותו פעם אחת לכמעט מלחמת אחים מול שבטי המזרח בסוף ספר יהושע, זה ככה נעצר ברגע האחרון. פעם שנייה, חז"ל אומרים שעם יפתח היה שם איזה מאבק אידיאולוגי, אבל אף אחד מהם לא הלך לאחור, וזה נענש וזה נענש. כלומר, זה כשזה נהיה עמדת השפעה מנהיגותית, זה צריך בדיקה הדבר הזה, זה מאוד מאוד מסוכן. ולכן לפי דעתי, דווקא בפרשת פנחס, למרות שזה לא כך מסתדר, מבחינת הרצף, הייתי אומר, זה כאילו זה לא שייך כאן באמצע. יש כאן, הרי הכתוב כאן מונה את כל המשפחולוגיה של השבטים, נכון? ואחרי זה בנות צלופחד מתקרבות, ופתאום הקדוש ברוך הוא מצווה אל משה, עלה להר העברים, ואז מדבר משה אל אדוני, לאמור, יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה אשר יצא לפניהם ויבוא לפניהם, ואשר יוצאים ואשר יביאים, ולא תהיה עדת עיני כצאן אשר אין להם רואה. אפשר את הדבר הזה, הרי אין מוקדם ומאוחר בתורה, אחורה זה היה, יש עוד מקומות טיפה יותר מתאימים. אני חושב שזה מופיע דווקא כאן כדי לאזן את המנהיגות של פנחס. כלומר, מי שנבחר להיות מנהיג, למרבה ההפתעה, בוודאי של משה, כי רש"י כאן אומר שמשה ציפה שאחד מבניו ייבחר, זה יהושע. וגם אחד המקומות אולי הבודדים, שהכתוב גם אומר למה. מה הסיבה שבגלל יהושע נבחר? דרך אגב, לפי דעתי זה הייתה הפתעה להרבה מאוד אנשים. כלומר, יהושע היה המועמד הלא צפוי מכולם. זה נכון שהוא נער לימיש מתוך האוהל, אבל בין זה לבין להיות מנהיג של עם ישראל, שפריחה גדול מאוד. למה לא כלב, משבט יהודה, גיבור, רחוש, מזרע המלוכה. יש ראיתי באיזה מקום שהמרגלים היו מנועים לפי החשיבות שלהם. יהושע בן נון מנוי בין האחרונים. בכלל יהושע משבט אפרים, שהוא שבט אומנם מבני בניו של יוסף, אבל הכתוב כאן אומר, איש אשר רוח בו. תכונה כזאת. מה זה איש אשר רוח בו? אני חושב שזה בדיוק התנועה ההפוכה או המקבילה לתנועה של פנחס. הקנאי לוקח אחריות, לוקח את הדברים על עצמו. הרי חז"ל מתארים את הדיבור הזה בין פנחס לבין משה. משה בוכה, אז פנחס אומר לו, למה אתה בוכה? בוא אל הרעמית, קנאים פוגעים בו. אז משה אומר לו, קדימה, קריאנה דאיגרת לאב ופרוונקה, מי שקורא את האיגרת יבצע את המשימה, ופנחס הולך, מבצע את המשימה, לוקח את האחריות על עצמו, על שכמו, ומבצע את המעשה. זו מנהיגות קנאית שהיא לוקחת אחריות על עצמה. איש אשר רוח בו, של יהושע, זה תנועה אחרת לגמרי. זה לא איש רוח, כאילו פואטי, פילוסוף, משהו כזה. אלא איש אשר רוח בו זה בדיוק התנועה של הרוח. מה זה רוח? איך אפשר להגדיר רוח? רוח זה בעצם מעבר של אוויר ממקום אחד, ממקום שני, ממקום עם לחץ גבוה, למקום עם לחץ נמוך. כלומר, איש אשר רוח בו זה איש שמשיב רוח. שכל האנשים לידו מושבים כתוצאה מהרוח שלו. הוא משיב רוח באחרים. וכדי להיות מישהו כזה, צריך תכונה מאוד מאוד מיוחדת. צריך להיות מוכן להיות בצל הרבה מאוד זמן. גם בצל של משה, וגם אחרי שאתה מנהיג, להמשיך להיות בצל. והדבר הזה הוא כמעט, אפשר להגיד שהוא חוזר על עצמו פעם אחרי פעם, לכל אורך מנהיגותו של יהושע. כמעט כל מקום שתשבו, מעבר לזה שחז"ל דיברו על כך שפני יהושע כפני חמה, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, והלבנה יש לה זמן קצר מאוד שהיא כולה מוארת, גם אז אנחנו רואים רק בלי הצדה, כלומר גם כשהיא מוארת היא אפלה, השמש היא תמיד מאירה כולה, גם הלבנה, גם כשהיא מלאה אנחנו רואים את המלא שפונה אלינו, אבל לא את המלא שפונה החוצה, וחוץ מזה רוב הזמן היא גם המלא שפונה אלינו הוא בצל. אבל כמעט בכל סיטואציה יהושע שם את עצמו באיזשהו צל. ואולי הסיטואציה הבולטת מכולם זו שגם ניתן להשוות אותה למשה רבנו, זו הסיטואציה של מעבר הירדן. כן? הרי הקדוש ברוך הוא לגבי מעבר הירדן אומר לי יהושע בצורה מפורשת, היום הזה אחל גדלך בעיני כל העם. נכון? זה ברח לי. כן, הנה כאן. פרק ג' פסוק ז'. ויאמר אדוני ליהושע, היום הזה אחל גדלך בעיני כל ישראל אשר ידון, כי כאשר הייתי עם משה יהיה עמך. יפה. אז היינו מצפים שזה יהיה כמו משה רבנו. יהושע יעמוד עם איזה מטה על הירדן, ייתן מכה, וכולם יראו שיהושע בוקע את הירדן כמו משה. אבל הקדוש ברוך הוא א' מצווה את יהושע, ויהושע גם עוד עושה את זה אחר כך עוד יותר. בכלל לא יהושע בוקע את הירדן. הוא לוקח את הכהנים, הכהנים בעצם בוקעים את הירדן, כל ישראל עוברים, אחר כך כל ישראל עוד לוקחים 12 אבנים מן הירדן, איש אחד לשבט. כלומר, לפי יהושע, אליבא דה הסיטואציה שיהושע יצר, מי בקע את הירדן? מי?
בני ישראל.
לא הוא. הוא רק ארגן פה את העניינים. אבל הכהנים בקעו את הירדן, בני ישראל עברו, ולכן לוקחים 12 אבנים, אבן לכל שבט, כמבטא את העובדה שמי שבקע את הירדן זה, 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 זה עם ישראל. רגע, אבל מה עם יהושע? האם הזה אחל גדלך? לא, יהושע נשאר בצל. בהתחלה, פרק ג' פסוק זין. אחל גדלך בני כל ישראל, אשר ידעים, כי כאשר הייתי, אז היינו מצפים שזה יהיה אותה סיטואציה. המנהיגות של יהושע היא מנהיגות של איש אשר רוח בו. איש אשר רוח בו זה מי שיודע, כמו שחזל אומרים, המשל הידוע שכשהלבנה דווקא מהירה, זה נותן מקום לכוכבים. יש גם מקום לכוכבים להאיר. וכשהחמה מהירה, היא מבטלת את האור של כולם. והיכולת של יהושע להיות איש אשר רוח בו, הוא בעצם מאיר, משיב רוח בעוד אנשים רבים מאוד סביבו. עכשיו, והנקודה היא שיהושע הוא כל כך מוצלח בהנהגה שלו, כאילו, אני אומר, מה האינדיקציה להצלחה של סוג מנהיגות כזה? סוג של אבסורד. האינדיקציה להצלחה של סוג מנהיגות כזה, זה שאם המנהיג לא נמצא, לא מרגישים שהוא איננו. זה כמו איזה מין מנהל טוב, שהוא כל כך השיב רוח, וכל כך חילק סמכויות, וכל כך העצים את כל הצוות, שהוא יכול לרשות עצמו להיעלם לחודש גם, והעסק ימשיך לעבוד. ימשיך לעבוד. אפילו לא ישימו לב שהוא לא נמצא. באיזשהו מקום זה קצת, אז אם כן, למה זה אנוכי? בסדר, זו מנהיגות מאוד מאוד מתקדמת. אבל, זה יכול להסביר, אני חושב, גמרא מאוד מעניינת, שגם כן מדברת על יהושע בן נון. גמרא אומרת, כיהושע נפטר, אז כתוב שהוא נקבר, ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח אשר בהר אפרים, מצפון להר געש. אז אומרת הגמרא, בדקנו ולא מצאנו הרי געש באזור אפרים. יש אולי ברמת הגולן, יש באפרים, אין הר געש. אז מה זה הר געש הזה? אומרת הגמרא, זה קוד. קוד שביקש, געשה עליהם הארץ. הארץ נזדעזעה וגעשה עליהם וביקשה לבלוע אותם. למה? בגלל שלא הספידו את יהושע. נתעצלו בהספדו. אז כאן הגמרא אומרת, כל מתעצל בהספד חכם, אז ראו להיענש וכו' וכו'. עכשיו אתה שואל את עצמך, למה התעצלו בהספד יהושע? מה הסיבה? בדיוק. כל כך יהושע היה מוצלח, שכשיהושע נפטר, הוא, טוב, כשמשה נפטר, אז איפה, מי לבר אותנו תורה, מי זה, מי פה? אבל כשיהושע נפטר, הוא בסדר, כאילו, אני נפטר, אבל הכל ממשיך. מכוחו של יהושע עומדת תקופה שלמה של ספר שופטים, 200 שנה אחרי יהושע, 300 שנה, יהושע מצליח להעמיד אחר המנהיגים. כלומר, מאיפה הדבר הזה קרה? שכל שבט מצליח להעמיד בקירוע איזה מנהיג שיוביל את עם ישראל תקופה מסוימת. מי דחף את האנשים האלה להיות כל כך, ליצור מניפה כל כך רחבה של מנהיגות, שכל שבט מעמיד מנהיג בתקופה מסוימת? מי? יהושע. אז כשיהושע נפטר, הוא אומר, טוב, לא כל כך חסר, כי הכל ימשיך. יש הוא דאג לתורה, הוא דאג לזה, הוא דאג למנהיגות, הוא דאג להכל. אז התעצלו בהספדו. אני חושב שזה גם הסיבה. חזל אומרים שיהושע נפטר בגיל 110, בגלל שהוא מתרשל במצוות ארץ ישראל. הוא לא יזדרז במצווה וכו'. אני חושב שזה העומק של כוונתם. בכי יהושע לא יזדרז במצווה, יהושע ודאי מזדרז במצווה, אבל מכיוון שיהושע רוצה ש... שכולם יקחו בזה חלק, שזה תהיה תנועה של העם, אז הוא, אז הוא, אז הוא ממתין. אז הוא ממתין. אז הוא ככה... הוא בקצב שלה עד שזה... הדבר הזה לוקח זמן. במנהיגות אחרת. קדימה, קובעים את המטרות, קובעים את המשימות, ויוצאים קדימה. ומכיוון שיהושע, אז הוא מנהיגות של השבת רוח. כל דבר כזה לוקח זמן, כל דבר כזה לוקח תהליך. אז באמת בסוף, ברמת התוצאה, זה קורה יותר לאט. זו מנהיגות יותר איטית. מנהיגות יותר איטית. אז לכן, שני המנהיגים האלו נמצאים בפרשה אחת. מצד אחד, קנאות, שהיא נצרכת בסיטואציות מסוימות. מצד שני, התורה בעצמה, שלום לך גל, התורה בעצמה מכריעה שהמנהיגות הרצויה והראויה, וגם בעיניי היא המנהיגות היותר קשה ויותר מורכבת, זו מנהיגות שמשיבה רוח באחרים. זה יכול להיות בכל מקום, בין אם זה במשפחה, בין אם זה בקהילה, בין אם זה בכיתה, בצבא, לא משנה, בכל מקום שאדם נמצא בו אחראי על, על, על אנשים. ראיתי על הרבי מלובביץ' שאומרים שהוא לא, הוא לא, הוא לא טיפח מעריצים, הוא גידל מנהיגים. זה כאילו היה... הוא לא טיפח מעריצים. מה אתה? בוא תהיה מנהיג בעצמך. אתן לך את הכוח, אתן לך את זה, אבל איך? תתחיל, תתחיל לפעול בעצמך. וזה גדלות, גדלות של, של מנהיגות, שהיא מוכנה גם במובנים מסוימים להישאר בצל ולהיות מאחור. הספרתי לאיזה חבורה ש... אשתי בעברה הייתה יועצת חינוכית. היא עדיין, אבל עכשיו היא עוסקת יותר בדברים אחרים, בהדרכות. אז... עכשיו, יועץ חינוכי בבית ספר, יועץ חינוכי טוב, זה מישהו, אחד שלא מרגישים אותו. כלומר, הוא נשאר מאחורי הקלעים. הוא מניע המון תהליכים, עם הכיתה הזאת, עם בית ספר הזה וכו' וכו'. מניע המון תהליכים, אבל הוא לא עומד בחזית. הוא לא נכנס אל הכיתה. הוא עובד מול המורים, עובד מול תהליכים וכאלה. וכל השנה זה מאוד מאוד משמעותי, אבל מתי מרגישים את זה? מסיבת סיום. שהתלמידות מודות, למחנכת, המדהימה, שעשתה לנו, ולמנהלת, ולרכזת החברתית, וזה. והיועצת, טוב, אז היועצת, אנחנו מודים לך, אומרים איזה משהו ככה, לצאת לחובה, מקבלים איזה עציץ, אבל כאילו הפער הוא עצום, כי כל מי שטיפה יודע, אומר, תשמע, כל מה ש... כל התודות האלה, למחנכת וכל זה, זה בעצם הכל תהליכים שהיועצת יזמה אותם וזממה אותם. אבל לא רואים את זה. כלומר, אז מי שהולך למקצוע הזה, הוא צריך להיות מוכן להיות בצל. הוא צריך להיות מוכן להיות משיב רוח. זאת מנהיגות. זה לא פחות ממנהיגות. אבל זה מנהיגות שיודעת לשים את עצמה באיזשהו מקום מאחור. עכשיו, התחלתי לחשוב השבוע ככה, אבל אנחנו יודעים שפנחס, פנחס הוא אליהו. פנחס מתגלגל באליהו. נשמה אחת. מאוד מאוד מובן. אליהו הוא קנאי לאמת בכל מקום שהוא מגיע. הוא דורש את האמת, דרישת האמת. ואנחנו עוד נגיע, אנחנו בדיוק עכשיו בשיעור בתנך לקראת פרקי אליהו, לקראת ההתמודדות שלו. בוא נאמר ככה, אליהו יכול להסתדר עם רשעים גמורים. אליהו יכול להסתדר בטח עם צדיקים גמורים. אליהו לא יכול להסתדר עם אנשים שפוסחים על שני הסעיפים. זה הוא לא מסוגל להבין. איך אנשים אומרים, אתה צודק, וגם אתה צודק. הבעל הוא האלוהים, וגם השם הוא האלוהים. תחליטו, תהיו רשעים, אני אוכל להתמודד אתכם, אני אוכל לצוק עליכם, אני אוכל להיים עליכם, תהיו צדיקים עוד יותר טוב. אבל האופורטוניזם הזה, שאתם הולכים, מה שזורם, אליהו משתגע מהדבר הזה, איך יכול להיות? אם זה אליהו, אנשי אמת, כאילו, מעדיפים רשעים גמורים על כאלה שמגמגמים להם גם פה וגם שם. כי אלה אנשים שאתה אומר, זה בכלל האמת לא מעניינת אותם. הם בכלל לא אידיאולוגים. הלוואי שיהיה אידיאולוג של רשעה, יהיה מי לדבר, אבל הוא בכלל לא אידיאולוג, הוא זורם עם הרוח. אליהו, זאת הקריאה שלו. עד מתי אתם, בכל הדורות, פוסחים על שני הסעיפים? קנאות. אבל אמרתי עצמי שאם אליהו יתגלגל, אז גם יהושע צריך להתגלגל. לא, תרחיב את השאלה. כן. כן, נכון, שמה, קודם כל, אינה חינם, זה לא שזה מור רשית אידיאולוגית ומוחק כפיים. מה? זה לא ברור. זה לא ברור. יכול להיות שהוא גם קיבל את ההוראה הזאת עם השם יתברך. שמה, המדרש, אתה צודק שיש שם קטע חסר. המדרש מוסיף קטע. בניחום אבלים. ומה אחב אומר? מה אחב אומר לו?
אתה רואה שאלוקים
כן. וכנגד זה אליהו אומר, חי השם אשר, תראה, חילול השם, אני אראה לך שכן, שכן ירגיד השם. שם זה ממש, דווקא חיל בית האלי, זה אני חושב שדווקא הדבר הזה הוא טוב. כלומר, למה אליה הולך לנחם שם? יכול, מה אליה מחפש לחייל בתעלי? הרשעה האידיאולוגית אותי, בעיניי חייל בתעלי לא טעה. הוא היה אידיאולוג. הוא היה אידיאולוג. הוא אמר, אני אבנה את יריחו, וכל הבנים שלי ימות, ואני אבנה את יריחו. והדבר הזה מסקרן את אליהו. הוא הולך לראות מה, מי זה האידיאולוג הרשע הזה עד כדי כך. ולכן אליהו ואחאב הם צמד, במובן מסוים. כי, בוא נאמר ככה, אליהו הוא עובד מול מלך שמסוגל לקרוא לאליהו אחר ישראל. יש כאן איזה... מה ש... בעיניי מה שמפיל את אליהו זה לא אחאב, זאת איזבל. כלומר, העובדה שכל פעם שאליהו צריך לתקן איזה משהו, איזבל מחזירה את הכל לאחור. זה מה שקוראים לאליהו לנסות לנתק מגע. עוד נגיע לזה בעזרת השם בפרקים במלאכים. אבל אני אומר עצמי, אז מי הגלגול של... מי ההמשך של נשמתו של יהושע? כל כך ברור שזה אלישע הנביא. א', זה ממש אותו שם, כלומר, יהושע, זה יוד, ויה יושיע אחר וכו', אלי, זה גם כן שם השם, והסיומת של ישוע, וזה בדיוק אותם תנועות. כלומר, אליהו הוא קנאי, ואלישע, מה שאלישע עסוק, זה נכון שזה בא לידי ביטוי בצורה קצת פירוטכנית אצל אלישע. ידידיה, בכבוד, שב איתנו. שב במקומך הקדוש. ברוך תהיה. אז זה נכון שזה מגיע, זה נראה בצורה מאוד טכנית שאלישע מפזר ניסים על ימין ועל שמאל, ובעצם הפיזור ניסים הזה זה ניסיון להשיב רוח. להשיב רוח, בכל מקום, אלישע בכוונה מפזר ניסים בכל מקום, כי בכל מקום שהוא מגיע הוא רוצה שאנשים יחוו את ההנהגה האלוקית. הוא לא כמו אליהו, הוא שומר את המפתחות אצלו ביד, ורק מי שראוי יקבל, ובכל מקום שאליהו מגיע יש דין, אלא אלישע הוא מפזר. מפזר רוח, מפזר... בעצם אליהו החזיק את המפתחות אצלו, ואלישע בכל מקום מפזר מפתחות. עד כדי כך שהאישה השונמית אומרת לאלישע, אתה שמת לי מפתח, והוא לא עובד, תבוא, תתקן אותו. הילד מת. לא, אל תשלח לי את, לא, לא את הנער ולא את הזה, תבוא אתה. אז בעצם בדור יותר מאוחר, שוב פעם שחוזרות... כלומר? לא קצת, הרבה, אנחנו עובדים באחר. כן. כן, נכון. נכון. יש כאלה אומרים שהדובים האלה זה מה שהוא נהנש על זה, שגלגול של בלק ובילה. יש כאלה אומרים שזה המבית קורבנות שהקריב בלק. אז חז"ל אומרים שאלישע הסתכל וראה שאין בהם לחלוחית של מצווה, והם חצופים, נכון, התקף של קנאות, ונדמה לי שאומרים שהוא נהנש על זה. על הדבר הזה. אחרי הכל, הוא תלמיד של אליהו. אז יש כאן איזה, אתה צודק שזה נקרא לזה התקף, אבל מיד אחר כך, בכל אורך הדרך, הוא מפזר ניסים. מפזר ניסים גם על דברים שהם נראים באמת לא נצרכים. נפל הגרזן. בסדר, אז נפל הגרזן. נו, אז פחות גרזן בעולם. לא. אלישע, מי אומר כאן? גדעון אומר, בהמשך לאלישע ויהושע, גם אליהו מושווה למשה, נכון. נקרא את עצור. אז בסדר, אז יהיה פחות גרזן, כולה קט עץ עם קצת ברזל. אלישע, משתמש בנס, זה נראה, זה בזבוז אנרגיה. משתמש בנס בשביל לעלות גרזן. אלישע בעצם מפזר את המפתחות. רוצה לפזר את המפתחות, בדיוק כמו המנהיגות של יהושע, שהיא מנהיגות מוליכת רוח. מוליכת רוח. הצורה שבה אלישע מוליך את הרוח, זה על ידי הפיזור הניסים. אליהו מחזיק את המפתחות אצלו, ואלישע מפזר את המפתחות. מפזר את המפתחות של כל אחד. אחרי זה עלה בדעתי עוד אפשרות לתאר את היחסים האלו. גם בתוך ההתרחשות, בתוך הפרשה עצמה, הרצון בפרשה יש רצף של קורבנות, והקורבנות הללו מחולקים לשניים, בעצם, לתמידים ולמוספים. תמידים ומוספים. לתמידים זו ההנהגה הקבועה, שהיא תמידית ורצופה וקבועה ומתונה. יש מידה בשם הבעל שם טוב שנקראת זריזות במתינות. מידה כזאת שהיא... זה לא מתינות שהיא עצלנות, זה לא מתינות שהיא בטלה, זה מתינות שהיא מתקדמת לאט לאט ואוספת את כולם איתה ודואגת שכולם יגיעו וכולי וכולי. זה קורבן התמיד. וקורבן המוסף, על אחת כמה וכמה הקורבנות שהם כמו כל מיני נדרים וכאלו, זה מבטא את התוספת, את הפריצה. באיזשהו מקום זה יותר מתאים לפנחס, ולכן אני חושב שזו גם החלוקה במובן מסוים. כלומר, מיד אחרי יהושע, מיד אחרי המינוי של יהושע, מיד אחריו, צמוד ליהושע, מגיע הציווי על קורבן התמיד. בעצם יהושע הוא סוג של קורבן, מנהיגות של קורבן תמיד. כל יום קצת. אומרים תולה, קורבן תמיד, עולה תמיד זה אותיות תולה. תולעת היא קטנה, כל יום נותנת ביס, אבל בסוף היא מצליחה. זה צורת המנהיגות של יהושע. כל יום קצת. למה קצת? כי צריך לגעת בהרבה אנשים, וצריך להשיב רוח בהרבה אנשים, ולכן אולי הציווי על קורבן התמיד צמוד למינוי של יהושע. שתי התנועות נצרכות בעת ובעונה אחת, אני מרגיש. כלומר, אם אין קנאות בתוך חברה, יש מקום, אני חושב שזאת חברה הזאת, זו חברה שלא אכפת לה מהאמת. אם אין בתוכנו איזה מקומות, איזה נקודות שאנחנו חמים עליהם, משהו שאותנו ככה קצת מבעיר ומוציא מהכלים, אז יכול מאוד להיות שאנחנו לא סבלנים ועדינים בגלל שאנחנו מלאי אהבת ישראל. אנחנו סבלנים ועדינים כי אנחנו פשוט אדישים. זה לא מזיז לנו. אם, לא יודע מה, מחדלים שבת, האם אנחנו זה שאנחנו לא זועקים שבס בכביש, זה באמת בגלל שאנחנו מלאי אהבת ישראל ומבינים שזה לא הדרך, או שפשוט לא מזיז לנו שנוסעים בכביש ההוא, העיקר שלא ייסעו בכביש לידי. אז אני... איפה שאני גר, בבית, איפה שאני גר, זה נמצא על כביש שמוביל למושב, שנמצא מאחוריהם. והמושב יש שם הרבה כלי רכב כאלה, מוטורים, טרקטורונים וכאלה. בשבת, צערנו הרב, הם נוסעים, זה עושה כזה רע, כזה מעצבן, שאתה שומע את זה. אי אפשר להתעלם מהדבר הזה. זה, כל אחד כזה, זה תפילה, שכל ישראל ישמרו שבת. במיוחד האנשים במושב. אז האם אנחנו כאלה עדינים, פשוט מלאי אהבת ישראל וסגולת ישראל וכל זה שאנחנו לא מוכים, או שפשוט אנחנו אדישים? אז האנשים הקנאים, ולחילופין גרעיני הקנאות שקיימים אצל כל אחד ואחד מאיתנו, הם הכרחיים כדי באמת לבדוק שמדובר כאן בלב פועם ולא בזה משהו שהוא כבר אדיש לגמרי מצד אחד. ומצד השני, באמת הפריזמה הרחבה של המנהיגות היא מנהיגות כזאת שיודעת להשיב רוח, להשיב רוח באחרים, וכנראה שבעת ובעונה אחת צריך את שניהם. צריך את פנחס ויהושע, צריך את אלישע ואת אליהו, כי זה לבד לא יכול, בטח הקנאי לבד לא יכול, כי הוא יכול להחריב את העולם וקנה אותו, אבל גם האיש אשר רוח בו יכול להיות שמרוב מתינות, אז יהיה כאן איזה מין דריכה במקום, וצריך איזה מישהו שייתן את הזה, ודווקא כמו שהזכרת אצל אלישע, יש איזה תנועה של קנאות, שאחרי זה היא מתפרטת למשהו יותר מפורט, אבל היא בעצם, אלישע זה לא רק איזה רחמים ואחד שמלטף את כולם, יש בפנים גם איזה אש בוערת בפנים שרוצה לקדם את העניינים. שנזכה לדבר הזה, נגענו גם בפרשה וגם קצת בשיעור תנ"ך, בעזרת השם בשבוע הבא, ביום שלישי, אנחנו, נאמר ככה, בפרשת ספר מלכים אנחנו נמצאים בתחילת הפרקים של אליהו ואחיו, וזה מקום טוב לחנות בו. בשבוע הבא יש לנו בעצם שני שיעורים. עד תשעה באב אנחנו נעביר סדרה למגילת איכה. מגילת איכה עם הפרקים המקבילים בירמיהו. אז תגיעו דרוכים. שבת שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.